הרב בני לאו.
בתוך כל ערימת המסעות של ישעיהו אל כל הגויים מסביב, פתאום מגיע לנו פרק כף, פרק קטנטן, אבל עם כתובת. פרק שיש לו בסך הכל 6 פסוקים, אבל הוא נותן לנו גירוי עמוק מאוד לנסות ולזהות על מה מדובר, כי זאת חוויה פנימית. אם דיברנו עד עכשיו על כל כך הרבה נבואות שסובבות את הארץ, הולכות מבבל שהיא אשור, הולכות אחר כך אל מואב, הולכות אחר כך דמשק, אנחנו מטיילים בעולם, היינו במצרים, עכשיו אנחנו פתאום מגיעים לפרק בשנת בו תרטן אשדודה, בשלוח אותו סרגון מלך אשור, וילחם באשדוד וילכדה, ואז זה נבואה, נבואה שהיא לא מסע. יש פה ממש פרק קטן, נבואה בתוך קובץ. והנבואה הזאת צריכה עיון אחר לגמרי, כדי להגיע אל התכלית שלה, אל המשמעות של מה רוצה ישעיהו, אל מי הוא מדבר ועל מה הוא בעצם מדבר. אז קודם כל בוא נתחיל, בשנת בו תרטן אשדודה, בשלוח אותו סרגון מלך אשדוד, וילחם באשדוד וילכדה. המאורע הזה לבד, תרטן אשדוד, התרטן הכוונה היא מפקד צבאי, שר צבא. המלך הוא סרגון, אז אנחנו כבר מתועלים פה לתקופה שאנחנו יכולים איכשהו להגדיר את זמנה. סרגון נעלם, נהרג, דיברנו על זה בשנת 705 לפני הספירה, זאת אומרת אנחנו בתקופה שלפני מסע סנחריב, אנחנו בתקופה שאחרי חורבן, אחרי נפילת שומרון, ותרטן הוא כבר המלך ששולט כאן בכל האזור, והוא שולח שליח מטעמו שר צבא לאשדוד, ללכוד את אשדוד. אז פה אנחנו יכולים, על ידי תעודות מאשור שנשארו לנו מימי סרגון, אנחנו ממש יכולים לשים אצבע על ידי תעודה מאוד מאוד מסוימת, זה שבר של אסטלה מתקופת סרגון, שהתגלה באשדוד, קוראים אותה ומבינים מה קרה. אני אספר את הסיפור על פי השחזור ההיסטורי והארכיאולוגי שעשו לפנינו חוקרים שונים. אז יש לנו מלך באשדוד, למלך קוראים עזירו, הוא מרד באשור, כמו שבסביבתו מרדו באשור כשחשבו שאשור לא יותר עוסקת באזור. תקופת המרידות באשור נעשית איפשהו בשנות ה-715-710 לפני הספירה. זאת התקופה שהייתה תסיסה גדולה אצלנו, גם ביהודה, גם בפלישתים, גם כמובן במצרים. תקופה שאיזושהי הערכה שאשור הולכת יותר צפונה ולא יורדת אלינו דרומה. וחלק מההתקשרות הזאת של התסיסה קשורה למלך אשדוד. מלך אשדוד, עזיר ומורד באשור, והוא, לפי מה שאנחנו קוראים ממש בכתובת האשורית הזאת, אנחנו שומעים שהוא פשוט, איך מורדים, לא משלמים את המיסים למלך אשור. הוא עושה בריתות עם השכנים שלו, אבל אז באים האשורים בשלב הראשון, באים כובשים את אשדוד, מדיחים את המלך עזירו, ומביאים במקומו כנהוג, כמובן, את אח שלו. אתם זוכרים שבדיוק אותו דבר יעשו לימים בבבלים, כשהם ישנו את השלטון אצלנו ביהודה, ובמקום יואחז ייקחו את יהויקים. הרעיון הזה של הצרכת מלכים על ידי השלטון הזר, הוא הדבר הרגיל והמקובל ביותר. בקיצור, הם מצאו את המלך הנאמן שלהם, אבל אחרי שהאשורים עשו את הצרכה ושוב עזבו את הארץ, אז שוב צמח מרד באשדוד, ושוב פעם הצד של התוססים הלאומיים האשדודים, זרקו את המלך שהוא שם בארץ באשדוד מטעם האשורים, והמליכו במקומו מלך אחר, קוראים לו ימני. והמלך הזה, שיש אומרים שהוא בכלל בא מבחוץ, הוא בא מיוון, לא משנה, הוא התחיל לבצר את אשדוד, הוא קרד ברית עם יהודה, עשה את הברית עם מצרים, וכמובן, יחד עם זה, חזר ומרד באשדוד. זאת אומרת, עכשיו יש לכם תמונה של מלך שהוא בעצם מלך לאומתי, הוא מלך שמורד באשדוד, עושה קואליציה עם מצרים ועם יהודה, ועכשיו בתור עונש כבד יותר, סרגון מגיע להעניש את אשדוד, הוא עושה בשפטים. זה אנחנו יודעים מהכתובת, הכתובת הזאת שנשארה לנו על ידי האשורים, מתארת איך שהמלך האשדודי הזה, ימני, ברח למצרים, סרגון עצמו הפך את אשדוד לסוג של מושבה אשורית, עם כל מה שמשתמע, עם הצבא ועם מסדות השלטון, אותו ימני, אחר כך, כשהייתה מהפכה במצרים, דיברנו על המצרים במצרים בפרק הקודם, שמצרים תססה במהפכות, אז אותו מלך מורד ימני, הוא הוסגר לאשור על ידי המצרים החדשים. כנראה באותה תקופה שהשלטון של הפי, מלך מצרים מהפרעונים השחורים, הוא זה שמסר את המלך השדודי המורד לידי אשור. ועכשיו אנחנו יכולים להיכנס לפרק שלנו סוף כל סוף. אנחנו נמצאים בתקופה הזאת, נכון? ממש בשלוח סרגון את מלך להילחם באשדוד. ועכשיו דיבר השם ביד ישעיהו. אנחנו נמצאים פה פשוט בתקופה, אנחנו יכולים לשים את האצבע, שאנחנו סביב שנת ה-715 עד 710 לפני הספירה, ואנחנו שומעים שקורה משהו שאומר הנביא מקבל פקודה, מהי הפקודה? לך ופיתחת השק. אתם קוראים פה אצלנו ושואלים, רגע, מה זה הדבר הזה? כשאומר הקדוש ברוך הוא לישעיהו בן אמוץ, פסוק ב' לך, ופיתחת השק מעל מותניך, ונעלך תחלוץ מעל רגליך, ויעסקן הלוך ארום ויחף. מה זה הדבר הזה? ופיתחת השק ואת הנעל תחלוץ. מה זה השק הזה? אז למשל רד"ק אומר שהוא היה לובש, ישעיהו, היה לובש שק ואפר על גלות השבטים ומתאבל עליהם. זה דבר מרתק. אם אנחנו נמצאים באמת שנת 710, זה 10 שנים אחרי חורבן שומרון, להניח שהנביא מתאבל בשק ואפר 10 שנים אחרי חורבן שומרון, זה כל כך לא מתאים. זה רעיון מקסים, אבל לא מתאים, לא מתאים לקצב, גם לא כל כך מתאים לישעיהו, שלא ממש ממש אהב את השומרון. אבל רעיון כזה הוא רעיון שמנסה להבין את הפשע, מה זה השק ואפר, או השק שלובש הנביא ישעיהו. רש"י בעצמו אומר שעניין השק הזה קשור לאיזשהו מאורע, והוא משתמש בתרגום, תרגום יונתן, שאומר, ופיתחת השק, הוא אומר, ותיסר שקה. כלומר, בדיוק ההפך. במקום להגיד, פיתחת, הוא אומר, תסגור. אנחנו יודעים הרי אל יתולל חוגר כמפתח. לפתח זה הרעיון שנגמרה המלחמה, אתה מוציא את השק. ורש"י אומר, תחגור את השק. למה הוא אומר את זה? בגלל שהוא מנסה לחבר את הלחגור את השק אל עצמך, כדי לחבר את זה גם להורדת הנעליים, ולדבר על איזשהו תהליך של אבל שנכנס לתוכו ישעיהו הנביא. אבל אני חושב שאפשר לקרוא את זה כפשוטו. אפשר לקרוא את זה כפשוטו, ופיתחת השק, שזה באמת, ישעיהו הלך 3 שנים קודם לכן, ופיתחת השק מעל מותניך שעד עכשיו היית עם שק, ועכשיו נעלך תחלוץ במובן הזה שאתה נכנס לאבל. וכאן צריך להגיד מילה, צריך להגיד מילה ששק אנשים שמים לא בתור אבל, שק אנשים שמים בתור תפילה. אנחנו יודעים את זה מהרבה מקומות, שכשיש תקווה, כשיש איזשהו מקום שאתה אומר, אני מאמין שיקרה משהו לטובה, אבל כרגע המצב נורא קטסטרופלי, מאוד מאוד רע, מאוד חמור, אז אני לובש שק. אנחנו רואים את זה לאורך כל התנ"ך. אם אתם זוכרים למשל, אפילו במלכים זרים, בספר מלכים א', פרק כ', אתם זוכרים את בן הדד, שהוא נפל בידי אחאב, ואז, במקום שאחיו יהרוג אותו, הלך בן הדד ואמר לעבדים שלו, בואו נשים עסקים במותנינו וחבלים בראשנו ונצל מלך ישראל, אולי יחיה, אולי יחיה. וכך הם עושים, הם שמים עסקים, והעסקים הם סמל לשברון לב, להכנעה, לעבדות, להתמסרות, לציפייה, לנחמה, לרחמים. זה לא אבל, אבל בא אחרי, אבל בא אחרי פורענות. אם אתם מסתכלים הלאה והלאה, אתם יכולים לראות אפילו את אחאב מלך ישראל, כשהוא שומע בכרם נבות, כשאליהו נוכיח אותו כל כך קשה, אחאב מה? וישכב בשק ויתלך עד. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו? ראית כי נכנע אחאב מלפניי? יען כי נכנע מפניי, לא אביא רע בימיו. השק זה ביטוי למה? לתפילה, לתחנונים. אפשר להמשיך גם את מגילת אסתר, נכון? מרדכי ידע את כל אשר נעשה, וילבש שק ואפר. מה זה אומר? מרדכי לא מתייאש מהפורענות. מרדכי אומר, עכשיו אני מתעורר לתפילה. תחשבו על ספר יונה, והתכסו שקים. תמיד, 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 שק זה ביטוי לשפלות הלב, לקריאה, לתחנונים, לתענית, אבל לא לאבל. מה זה חליצת הנעל? חליצת הנעל זה ממש ממש אבל. אז עכשיו תסתכלו מה קורה לנו כאן. אומר הפרק שלנו פסוק ב', ביום, בעת ההיא, דיבר השם אל ישעיהו, לך ופיתחת השק ונעלך תחלוץ. קוראים פה שני דברים. מצד אחד, מספיק עם השק, די, והצד השני, תחלוץ את הנעל. עכשיו אני יכול להבין. ישעיהו כנראה, בתקופה שלפני המרד האשדודי, ישעיהו כבר נמצא עם שק. למה הוא נמצא עם שק? כאן אנחנו נצטרך להגיד השערה, אבל השערה מאוד מאוד חזקה. ישעיהו מאוד מאוד התנגד לכל המרד שעושה חזקיה מלך יהודה נגד אשור. ישעיהו האמין, האמונה גדולה מאוד, מתחילת דרכו, שאשור יישב את השם. הוא האמין שלא מורדים בהשם. אם אתה מורד באשור, אתה מורד ברצון השם. השם בחר באשור להיות שבט אפו. הוא גם יפיל את אשור, הוא לא אוהב את אשור ישעיהו, אבל הוא יודע שיש לכל דבר זמן. הוא יודע שכעת זה התקופה של מלכות אשור, ולכן ישעיהו מאוד מאוד ביקש מחזקיהו, התחנן מחזקיהו, דלת חזקיהו, אל תעשה את השגעונות הלאומיים שלך, תוריד פרופיל, תישאר בתור מדינת חסות לאשור, תשלם מיסים ותמשיך לעשות את הרפורמה הדתית שלך, ככה אתה תשרוד. אבל הוא לא שמע בקולו, הוא לא שמע בקולו חזקיהו, והוא מרד יחד עם מלך השדוד ויחד עם מצרים. וכשהמרד התחיל, כבר אז לובש ישעיהו את השק. השק זה תפילה ותחנונים והשתדלות ותקווה, אבל זה לא עזר שום דבר. זה לא עזר שום דבר. וכשהגיע אשור להניש את אשדוד בשנת בו תרטן, כנראה לפי כל החוקרים מדובר על המסע של שנת 711, אז ישעיהו כבר אומר, עכשיו אין יותר שק. אין יותר שק, עכשיו יש אבל. אני מסיר, אני מפתח את השק מעליי, ועכשיו חולץ נעליים ומתחיל להתאבל. הלוך ארום ויחף. ויאמר השם, כאשר הלך עבדי ישעיהו ארום ויחף 3 שנים, אות ומופת על מצרים ועל כוש. אתם תראו, ישעיהו עכשיו 3 שנים, כנראה אחרי נפילת אשדוד, הוא עושה את הדבר הנורא, הולך ארום ויחף אל מול בית המלך, כדי להגיד, אני אבל, אבל לא רק אבל, אני גם ארום. הביטוי הזה, ארום ויחף, זה להראות ככה נראים שבויי מלחמה בידי אשור. מי שמסתכל על התמונות בתבליט לחיש, רואה את השבויים מיהודה, ארום ויחף, ככה נוהגים האשורים בשבויים שלהם. ואז אומר לנו ישעיהו את הדבר הנורא. הוא אומר, אתם לא מבינים, אתם תולים את היהב שלכם יחד עם אשדוד, יחד עם מצרים, אבל אשור בעצמה תיקח את שבי מצרים ואת גלות כוש, נערים וזקנים, ארום ויחף, חשופי שט, ערוות מצרים. אתם נשענים על הדבר הלא נכון, אתם נשענים על דבר שהולך ליפול תחת השבט של אשור. וחטו ובושו מכוש מבטם, מצרים תפארתם. התמונה הזאת, תמונה שהוא אומר, אתם הלכתם לאבדון, הברית הזאת, הלאומית הזאת, שניסתה להתנסה מעל אשור, הייתה טעות איומה. ואז מסיים ישעיהו ואומר את הדבר הבא. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא. מי זה יושב האי הזה? היו המון פרשנויות על יושבי האי, שמנסים להגיד האם זה מדובר על אשדוד או על יושבי הים, אבל נדמה לי שצריך להגיד את הדבר הכי הכי פשוט, שכשישעיהו מכנה את ירושלים בתור אי, הוא מכנה אותה בהרבה שמות, הוא מכנה אותה כסוכה, הוא מכנה אותה כעיר נצורה, אבל כאן כשהוא אומר, אתם אי, יושב האי הזה, ירושלים, ביום ההוא כשאתם תראו את מצרים נופלת ואת אשדוד נופלת, אתם תסתכלו ותגידו, הנה חום הבתנו אשר נסנו שם לעזרה, אנחנו יהודה, אנחנו חזקיהו, הסתכלנו ועכשיו אנחנו רואים אותם נופלים, הנה אשדוד נפלה, הם נפלו מפני מלך אשור, והמילים האחרונות, ואיך נמלט אנחנו? ככה נגמר הפרק, שהוא כולו בכי, כולו אבלות, אחרי שנים של תקווה ושל תפילה עם שק, מגיע השלב שהוא אומר, איך נמלט אנחנו? אם החלטתם למרוד, אז תסתכלו על תקוותה, אולי על עלבונה של ממלכת אשדוד, ותדעו מה מצפה לכם.